מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם בבוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופר.
בוקר טוב למאזינים שמצטרפים, שנכנסו למכוניות, עושים לעבודה.
בסיום השעה הקודמת דיברנו על ההדלפות מוועדת חוץ וביטחון, מחבר הכנסת אוהד טל.
שהוא הסביר כמה זה חמור וכמה זה חשוב, וכמה אני באמת חושב שוועדה כזאת באמת צריכה להישאר חשאית.
אז כדי להרחיב את יריעת ההדלפות,
להסביר כמה היא חשאית, יש לנו פה עורך מיוחד באולפן.
זימנו לאולפן את כתבנו בכנסת מוטי אלפרין.
בוקר טוב.
מאוד חלמה בפיך. בוקר אור.
ועדת חוץ וביטחון, כמו שאתם אומרים.
יש הדלפות מוועדת חוץ וביטחון? איך זה עובד?
יש, אבל רק ניתן למאזינים כמובן את ההדגשה, הכל באישור הצנזורה, כל דבר שואלים לפני את הצנזורה, לא נאמר פה שום דבר.
אנחנו לא חושפים פרטים שמסכנים את ביטחון
המדינה. זה בוודאי, כן.
אבל עדיין המידע איך שהוא זולג, אז בוא קודם כל נשמע על מה מדובר ואז ננתח.
כן, אז אתמול מגיע ראש המל"ל צחי הנגבי לחברי ועדת חוץ וביטחון, נותן להם שם סקירה ביטחונית והוא נותן להם בין היתר כותרת דרמטית. הנגבי אומר להם ככה, כמות ההישגים בעזה היא כפולה ממה שחשבנו, אבל הערכה היא שבשלב הזה כשאנחנו נמצאים כמעט בסוף הלחימה העצימה ברצועת עזה, יהיו אלפי הרוגים, כך אומר הנגבי לחברי ועדת חוץ וביטחון. בפועל זה לא המציאות, כמובן, ברוך השם, אנחנו על מספר הרבה יותר נמוך.
לא הבנתי, הוא אומר אתמול שיהיו עוד בהמשך?
הוא אומר שבשלב שהיינו אתמול, בצהל העריכו שכמות ההרוגים היו אלפי הרוגים.
אז אנחנו כאילו במצב הרבה יותר טוב,
ברוך השם. אנחנו במצב מסתבר הרבה יותר טוב מבחינת מערכת הביטחון, כך הוא אומר לחברי הכנסת שם, בין היתר.
ברוך השם, מצוין.
אתה יודע מה זה אומר, שהם לוקחים מרווח קדימה, אומרים, אוקיי, אנחנו צפינו לכמה אלפי הרוגים, בינתיים, ברוך השם, לא קרה, יש לנו עוד אשראי.
חס ושלום.
זה כמובן בלי להזכיר את הלחימה בצפון, שאנחנו עוד לפני זה. בכל מקרה, הנגבי אומר שם עוד כמה דברים, הוא אומר בין היתר, אין עסקה שתכלול את הפסקת הלחימה, ישראל לא תרשה לעצמה את הדבר הזה. עכשיו, הנגבי סוקר שם את פירוק אוגדות חמאס בעזה, כך הוא נותן כותרת לנושא הזה, אבל חברי כנסת אומרים לו, חמאס לא פועל באוגדות, חמאס פועל בחוליות בודדות של מחבלים, ככה שלמעשה כשאתם אומרים לנו שפירקתם את אוגדות חמאס, זה שום דבר, בפועל חמאס ממשיך להסתובב בשטח. חברי הכנסת שם דורשים מהנגבי גם להפסיק להשתמש במונחים ארפילאים כאלה של כל מיני, אתה יודע, הסיסמאות של צהל שאנחנו מכירים היטב. אנחנו רוצים, ככה הם אומרים להנגבי, תביאו תשובות ברורות לציבור, מה קורה בעזה, מה מצב הלחימה, לא שנשמע מדיווחים בחול שפתאום יצאו, פתאום נכנסו, תיתנו לציבור את המידע
שכן
המלא.
שכן בודקים את המשלוחים,
האמת,
שלא בודקים,
כל דבר אנחנו מקבלים. דרישה לגיטימית לגמרי.
נכון, בינתיים כן. אני מרוצה.
עכשיו, נושא נוסף ששואלים אותו שם את ראש המל"ל, האם נכון הדיווחים שיש חילוקי דעות חריפים בתוך קבינט המלחמה? אנחנו שומעים כל הזמן ויכוחים בין גלנט לנתניהו ובין שניהם לבין גנץ. האם זה נכון? הם טוענים שזה פוגע באחדות ישראל בזמן מלחמה, זה דבר חמור. הנגבי בוחר להתחמק מזה, לא להשיב. למעשה, הוא לא מכחיש שיש חילוקי דעות חריפים בתוך קבינט המלחמה.
טוב, זה אנחנו רואים, זה כולם רואים. זה בוא נגיד סוד ידוע.
הפורום שמנהל את המלחמה ואחראי על כל מה שקורה גם בעזה וגם בצפון, ככה שגם שם לא רגוע בקבינט המלחמה.
בסדר, בינתיים תמשיך להביא לנו הדלפות, כי בינתיים אנחנו מרוצים.
חבל שהרעיון עם חבר ועדת חוץ וביטחון הוא עדה, לא היה עכשיו.
אגב,
אז
אתמול
היינו שואלים אותו ישירות על ההדלפות האלה.
רק נזכיר, כן. אתמול גם הבאנו כותרת משמעותית, הנגבי שם אישר לחברי הכנסת שצהל לא השמיד את רוב המנהרות בעזה, אלא רק את רוב המנהרות האסטרטגיות. ההבדל כמובן משמעותי.
שמיים וארץ.
בוודאי, כן.
ומדוע?
מדוע? כי לא הצליחו להגיע, פשוט לא הצליחו להגיע לכל המנהרות האלה.
אחר, לא הצליחו, זה עניין אחר.
וישראל רחוקה מלהשמיד את איום המנהרות בעזה, זה מה שצריך להגיד בעצם.
אז ייקח לנו עוד הרבה זמן?
עוד הרבה זמן.
נקווה שתביא בשורות טובות.
מוטי אלפרין היקר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו אומרים שלום.
תביא עוד הרבה הדלפות, אל תשכח.
בוקר טוב לשר התקשורת שלמה קרעי.
בוקר טוב איתי ויאנקל'ה לכם ולמאזינים.
בוקר טוב. תגיד, אתה השר שאחראי על משרד התקשורת או שבגץ אחראי על המשרד שלך?
הציבור חושב, הולך לקלפי ואומר, אני בוחר את ה... את הנבחרים שלי שיתבו כאן מדיניות, שינהיגו את מדינת ישראל ויעשו את מה שטוב לציבור. וכשזה מגיע לפעמים לנקודת מחלוקת, יש כאלו שחושבים שהם מעל הציבור, שהם מעל, שיש להם, יש את חוק השופטים ויש את חוק העם, והם מעל הדמוקרטיה.
אבל אתה יודע שעכשיו אתה לא יכול לדבר על זה, כי אז אומרים, נו, אנחנו
לא רק לדבר, הוא גם לא יכול לעשות. אני מדבר עכשיו ביזנס.
גם לפטר אתה לא יכול.
לפטר את יור הדואר הוא גם לא יכול.
נכון.
אז זה, לכן כתבתי לבית המשפט. בית המשפט כאילו לא רוצה לקבל את העתירה, כי הוא מבין שהעתירה היא מופרכת, ויש שם טענות הזויות שאין לשרים סמכות לפטר חבר דירקטוריון וכל מיני סיפורים כאלה, ושיש באמת כישלון של הדואר. תשמעו, בשנה האחרונה הם כבר הגיעו להפרות ולעיצומים, בתהליך של הפרה ועיצומים כבר איזה שישה או שבעה תהליכים כאלה. בגץ מבין, כולם רואים ששירותי הדואר בישראל כושלים, סניפים נסגרים, בעיקר בפריפריה.
תורים ארוכים.
אז מה הוא אומר? למה שאני אקבל את ההחלטה? בוא אני אמליץ לשרים לבטל, אני אאיים עליהם במרכאות, שאם הם לא יקבלו את ההמלצה שלי, אני בעצמי, אנחנו נפסוק בעצם שהפיתורים האלה בטלים, ואז השרים יגידו, למה לנו להפסיד בבגץ? בואו נקבל את ההמלצה שלהם, וכאילו זה בהסכמה. אז זה מבחין בעיניי הרכנת ראש וכרסום ביסודות הדמוקרטיה בצורה כזו שמפקיעה, משאירה את האחריות אצל השרים, והסמכות נלקחת בעצם מהשרים, ואי אפשר לעבוד ככה.
מה לדעתך יהיה פסק הדין? אתה מריח אותו כבר?
תשמע, אני, לצערי, אנחנו רואים שלבגץ אין גבולות. ראינו את העניין של ביטול החוק של ביטול עילת הסבירות, שבעצם הם אומרים, אין לכנסת, הסמכות העליונה במדינת ישראל זה אנחנו. גם לא חוקי יסוד, גם לא חוקה, גם לא שום
כלום,
דבר.
נגמר, הם הבלבטים פה.
גם על הסבירות, גם על הנבצרות. המחוקקים לא יכולים לחוקק חוק שיגיד שאי אפשר להוציא ראש הממשלה לנבצרות רק מסיבות בריאותיות, אלא תשאירו את זה מאיך שזה היה, שהיועצת המשפטית תקבע.
בדיוק, ולכן מכיוון שכבר ראינו שהם הגיעו למצב כזה אבסורדי,
אז לא תהיה מופתע.
ראש הממשלה, אני לא יהיה מופתע משום דבר, אבל אמרתי להם, אני מוכן להעביר חפיפה את לשכת סגל בית המשפט העליון לגבי האחריות על שירותי הדואר. אם הסמכות אצלכם, אני מוכן להעביר אליכם גם את האחריות, תלונות שיגיעו בנושא שירותי הדואר, כאשר יש יושב ראש שבעצם הוא לא מפחד עכשיו משום דבר, מי שמשלם לו את המשכורת זה בגד, ומי שאחראי על השירותים שהוא נותן לציבור זה שר התקשורת.
תגיד, אבל אולי כדאי שבאמת תעמיד גם את צוות משרדך לטובת אחד השופטים כדי שיכיר את החומר. אנחנו לא רוצים שהאחראים על משרד התקשורת יהיו כאלה שהם לא מונחים בסוגיות.
אז אני הצעתי להם שאני אעמיד את צוות השקה שלי שיחפוף אותם בכל נושא שירותי הדואר.
יפה.
אין דבר כזה סמכות בלי אחריות. בית המשפט התרגל שהסמכויות אצלו, אבל האחריות שיש תקלות, שיש כישלון, זה נשאר בידיים של נבחרי הציבור.
אנחנו רוצים להתקדם.
בוא נדבר על התקציב.
על התקציב אתה רוצה?
על התקציב, ראיתי שהצבעת נגד, לא?
טוב.
כן.
מדוע?
הצבעתי נגד התקציב, לצערי, אחרי חודש ימים ו-26 שעות של דיוני סרק בתקציב, בסוגיה מאוד מאוד משמעותית של זה, תשתית סלולרית לחירום במדינת ישראל, שנדרשת השקעה, אין סוללות דיבוי. אתה יודע, אני אומר, אמרתי להם בישיבת הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון, אתם משקיעים עשרות מיליארדים נוספים בכל מה שקשור לחירום ולתרחישי יחוס של מלחמה ושל עלתה שתהיה. תדעו לכם שאחרי שעתיים תבטלו את כל המשחק, אין לכם איך לדבר אחד עם השני. כי בתוך שעתיים מרגע שאין חשמל או שאתר סלולר נפגע, אתם כל הגופים האלה לא יוכלו לתאר ביניהם. לא יכול להיות שמסיבות של, אתה יודע, אגף, והסיבות הן פוליטיות, כי אגף תקציבים, מבחינתו כל מה שמשרד התקשורת עושה, זה פוליטי. אתה יודע, העליתי את כל הערוצים הקטנים לדוגמה, למערך עידן פלוס, כדי להרחיב את המגוון, הגדלנו את הרדיו, אספנו רדיו AM, שיגיע גם למקלטים, חילקנו טלפונים לוויינים, לרבשצים ביישובים, אנחנו מרחיבים כל הזמן את המעגלים של התקשורת.
מתי אגב הרדיו הזה שאנחנו מדברים, שאתה מדבר בו עכשיו, יהיה גם רדיו ארצי?
אז אני קודם כל הגשתי כבר הצעת חוק.
התוכנית שלך אנחנו מכירים, אבל פרצה מלחמה פשוט.
לא, חוץ מהתוכנית הגשתי הצעת חוק מיוחדת למלחמה, כדי לאפשר שבמלחמה יהיה אפשר לשדר, כדי להגיע לכל הציבור שרוצה לשמוע כל מיני רדיו אזוריים כאלה, ולא, ואם זה דרך האינטרנט, אז ההתראות לא מגיעות בזמן. והייעוץ המשפטי במשרד המשפטים וגם במשרד התקשורת תוקע את החוק הזה כבר למעלה מחודש.
כן, כי במקרה, במקרה הם לא רוצים.
זה יפגע להם בלחם והחמאן.
לא, במונופול בדיוק, זה פשוט. טוב, תגיד, איך אתה...
רציתי לשאול, רגע, אני אבל רציתי לשאול לך משהו.
לא, אבל אני חייב לומר משפט אחד שהציבור יבין. אנחנו לא נרתעים מהם. יש מאבקים, אנחנו נחושים אבל. בסופו של דבר אנחנו ננצח את המאבק הזה שבו הציבור יקבל את מה שמגיע לו. הציבור יקבל את המגוון שמגיע לו.
בינתיים אני רואה שהם מצליחים, הרפורמה מתה, הרפורמה מתה עוד לפני
שם. לא, הרפורמה לא מתה, הרפורמה קיבלנו את הערות הציבור.
אתה באמת מאמין לזה? אתה באמת מאמין למה שאתה אומר?
אתה מדבר על הרפורמה המשפטית, חשבתי על הרפורמה שלי בתקשורת.
לא.
הרפורמה המשפטית, גם היא לא מתה, יצטרכו לעשות, בוא נה, אי אפשר להשאיר את מערכת המשפט בצורה כזו שבה לנבחרי הציבור אין שום מילה, הם יכולים לומר מה שהם רוצים. הציבור לא יכיל את זה, לא יכיל את זה שמדינת ישראל הופכת מדמוקרטיה.
אני חושב שבית המשפט העליון הפך חלק מהפוליטיקאים לאנשים שמבינים שהיות והעבודה שלהם ממילא לא רלוונטית כי הכל מחליט בגץ, אז הם לא עושים כלום והם לוקחים, אתה מבין מה אני אומר? הבעיה, מי שיוצר אותה זה בית המשפט העליון. כי באמת, הוא הופך אותם ללא רלוונטיים.
לכן תשובתי אליהם הייתה שאני לא ארכין ראש בפני התהליך המסוכן הזה לדמוקרטיה שלנו. כתבתי להם שלכן שידרדרו שירותי הדואר במדינת ישראל, לשם אתם רוצים גם לדרדר את כל הממשל במדינת ישראל. אני מקווה שמישהו שם, אפילו אחד מתוך השלושה, יזדעזע ויבין מה הם עושים.
טוב, אני חייב להספיק איתך גם שלא. לא סיום, אני חייב להספיק איתך.
אז רגע, אבל שנייה אני מנסה על החטופים, כן.
ברשותכם, חברים, ברשותכם עוד משפט, דיברת לגבי התקציב ולא השלמנו את הסיפור. אז אכן הצבעתי נגד כשראיתי ששר האוצר, שמשרד האוצר חסר אחריות בעניין הזה. מיד לאחר ההצבעה שלי ראש הממשלה יצא ואמר לא יכול להיות דבר כזה, חייבים להשקיע בתשתית הסלולרית בחירום כדי להיערך במיוחד במלחמה, ופתאום נמצא התקציב.
יפה, אז הנה, אז הבעיה נפתרה. אז בזכות העובדה...
הבעיה נפתרה באופן נקודתי, נכון? תקציב ראשוני נמצא, ואנחנו עדיין בתהליכים של השקעה ושל פתרונות לסוגיה.
אז הנה, קיבלנו בשורה. בסוף התקציב אושר.
תגיד, מה לגבי עסקה עם החטופים? אם אנחנו רואים שלגבי, על כל תרופה אחת שלנו, הם קיבלו 1,000. ככה הם פרסמו, 1,000 תרופות. על כל תרופה אחת שלנו, אז איך אתה רואה את זה עכשיו לגבי עסקה עם החטופים?
חייבים להבין, לפני שאני אדבר על העסקה עם החטופים, שהיא תלויה בעצם גם במלחמה, במצב ובלחץ שאנחנו מפעילים שם, כל תרופה שהם מקבלים מאיתנו, זה לא בשבילם, זה בשבילנו. כל הפעולות שאנחנו עושים ברצועה, הסיוע ההומניטרי, זה שאנחנו הולכים לבית הדין הבינלאומי בהג ומגנים שם על זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, כל זה נועד כדי שנוכל להמשיך ולפעול ולנצח ולמוטט ולהשמיד את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. אנחנו לא רוצים שיתפוצץ ולא שהביוב יעלה שם על גדותיו, ולכן אנחנו עושים פעולות כאלה שיאפשרו לנו להמשיך במלחמה ולהשמיד את החמאס. ראש הממשלה אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, מה שנקרא במראה ולא בחידות, לא דרך גורמים עלומי שם. הוא אומר, אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד שננצח ונכריע את המלחמה הזו בעזרת השם.
תגיד, אתה מן הסתם רואה ושומע את האמריקאים ואת הסעודים ואת כל אלה שמביאים כאן תוכניות ורוצים מדינה פלסטינית וכו' וכו', אבל כרגע אתם, הממשלה, שומרים על פה סגור, לא רוצים להגיד לציבור גם בישראל, לאן אנחנו הולכים, אתה יודע, מה לקראת, מה אתם רוצים, מה אתם מציגים לאזרחי מדינת ישראל?
קודם כל, בשום מדינה פלסטינית יכולים לדבר עליה כמה שרוצים, האמירה, הממשל של נתניהו, ראש הממשלה וכל ממשלת הימין הזה אומרים את הדברים בצורה מאוד נחרצת, לא תהיה כאן מדינה פלסטינית, הרשות הפלסטינית תומכת הטרור, לא תשלוט בצורה כזו או אחרת ברצועת עזה, ביום שאחרי תהיה שם שליחות ביטחונית, יהיו שם חיילים, יהיו שם בסיסי צבא, אנחנו לא נאפשר לשום גורם עוין להיות כאן על הגבולות שלנו, בלי שתהיה שליטה ביטחונית ישראלית מלאה. זה הדבר החשוב ביותר. עכשיו, איך בדיוק זה יהיה? כן התיישבות, איפה התיישבות?
אבל בסוף יצטרכו לענות על השאלות האלה גם, השר קרי. בסוף יצטרכו לענות, אתה יודע.
אבל אני, בוודאי, קודם כל בוודאי שנענה, יהיה גם דיון, צריך לשמוע את הפרטים.
אז מתי זה קורה?
אני יכול לומר לך שהחלום שלי שתהיה התיישבות, שגוש כתיף יצור ותהיה התיישבות בעד, הכל בסדר, כל אחד יש לו את, את הרצונות שלו ואת המאוויים שלו, השאלה איך מגשימים את זה ומה הדבר הטוב ביותר כדי שיהיה כאן ביטחון ויהיה כאן שלום ויחזור השקט לדרום וגם לצפון, את זה צריך ללמוד. כרגע אנחנו עסוקים ביום הזה. אני גם חושב שכל אלו שמתעסקים, אתה שומע את שר הביטחון ואת השר גנץ, שעוסקים יותר מדי ביום שאחרי. אנחנו עדיין ביום הזה, הלוחמים שלנו עדיין בשטח, מחרפים את נפשם, כן. ורוצים להשמיד את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה ולנצח ניצחון מוחלט במערכה. בזה אנחנו צריכים להתמקד. היום שאחרי יגיע, קודם כל היום הזה.
טוב, הייתי שואל אותך לסיום, מה דעתך על צירוף חברים נוספים לממשלה, אולי את יאיר לפיד, אולי את ליברמן?
אני חושב שהממשלה הזאת מתפקדת טוב מאוד, עושה את מה שנדרש גם מבחינת העורף, גם מבחינת החזית. אני לא הייתי, בוא נאמר, אני לא מתלהב מצירוף אנשים שכל... שבטוחני שמה שהם יעשו זה רק לתקוע טריז ומקלות בגלגלי הממשלה. יש ממשלת אחדות מסוימת, ממשלת חירום כזו, שגם היא בחלק מהדברים מתקשה למצוא. אתה רואה את גנץ וחבריו שמגיעים ומצביעים נגד התקציב, בלי שהם בכלל, בלי שום סיבה אמיתית. הם לא אומרים מה הסיבה, הם ישבו בישיבת הממשלה, ובהתחלה אמרו נצביע נגד בגלל הפרת הסיכום עם הנציבת שירות בתי הסוהר. ישבנו בממשלה והסברנו להם שהתפטרה, חייבים למנות מישהו. אז הם אמרו לא, אבל למה דווקא את ההוא ולמה לא מתוך השירות, ולמה הם מחפשים כמו הבדיחה עם ההוא עם הכובע ובלי הכובע. ולכן מספיק לנו, דיינו עם מה שיש עכשיו בממשלת האחדות הזו. לא הייתי רוצה להכניס גורמים מסיתים ומפלגים לתוך הממשלה.
הדברים מורים.
שר התקשורת, שלום קרעי, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שבת טובה.
בוקר טוב, פרסמות ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, ולמי נגיד שלום ובוקר טוב?
חבר הכנסת מתן כהנא, מחנה ממלכתי, שלום.
שלום איתי ויאנקל'ה.
שלום וברכה, אתה גם יוצא סיירת מטכ"ל, טייס לשעבר. אתה חושב שאנחנו בדרך מבחינה מבצעית, מלחמתית, בדרך לניצחון?
אני חושב שצהל עושה עבודה נפלאה, אני חושב שחיילי צהל נלחמים שם בגבורה, ואני חושב שמלחמה נגד החמאס הולכת להיות ארוכה וממושכת. בסופו של דבר כדאי שכולנו נזכור, מדובר בתא שטח הכי מבוצר אי פעם בתולדות המלחמה. זה לא משהו שאתה יודע, בסוף רצועת עזה זה רצועה קטנה, לכאורה בטנק חוסים אותה לאורך בשעתיים ולרוחב ב-20 דקות. אבל מתחת יש עוד ביצורים ותעלות ומחילות, וזה מלחמה קשה וארוכה שצהל עושה אותה היטב.
אז איך הצבא עוזב, מספרים לנו, לפחות לציבור, זיכינו, עבדנו על מרכז הרצועה, יוצאים משם כמה שעות ובום, טילים לארץ. משם, מאותו נקודה.
אני לא יודע להגיד לך שהטילים נורו ממקום ששעתיים קודם עמדו שם חיילי צהל, אבל אתה יודע, בסוף חיילי צהל באמת לא דרכו בכל סנטימטר, גם בצפון רצועת עזה, ואני מזכיר לך שהטילים האלה זה טילים שהותמנו שם, ייתכן כבר לפני שנים. היכולת השיעורית של שיגור טילים תישאר לצערי עוד תקופת זמן כזו או אחרת, אבל מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר זה לוודא שיש לנו את החופש פעולה ביטחוני, להיכנס לכל מקום, להגיע לכל מקום. אגב, כמו שעשו שלשום, איך שהיו השיגורים האלה, צהל הגיע לשם וחיסל את חוליית...
ולכמה זמן שאתה מדבר, כולם מדברים איתנו על... ייקח זמן, אבל אף אחד לא מפחדים להגיד לנו, אולי בפחד, אולי לא נעים, כמה זמן זה ייקח, בערך?
שנים.
וואו. שנים?
כן. כן, שנים.
שנים, שנים, שנים שאנחנו נמשיך לשלם מחירים, אתה יודע, זה כואב להגיד את זה. חיילים נופלים פה כל יום.
אתה צודק, וזה מחיר נוראי. אבל אנחנו במלחמת קוממיות, על הזכות שלנו לחיות כאן, על זה שלא יחיו על הגדר שלנו רוצחים מתועבים, שהדבר היחיד שמעניין אותם זה להרוג ולאנוס ולרצוח יהודים ויהודיות. על זה אנחנו נלחמים כאן. הולכת להיות מלחמה ממושכת. אתה יודע, גנץ אמר שהילד שעולה עכשיו לכיתה ח' עוד יילחם בעזה. לצערי אני משוכנע שהוא צודק, אבל עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. יש לנו צבא מעולה, יש לנו חיילים נחושים, מפקדים נחושים, ואנחנו את המלחמה הזו חייבים לסיים בזה
תגיד,
שאין
אז,
חמאס.
אז איך זה מסתדר עם כל הדיווחים על עסקאות, חטופים, שדרך אגב גם אותך שמעתי בנושא הזה מתבטא, שאין להם זמן וחובה ללכת לעסקאות גם עם מחיר כואב, גם את גנץ שמענו, בתפיסה הזאת בכלל. מה, אתה חושב באמת ש...
זה בדיוק מסתדר, כי ההבנה שהמלחמה מול החמאס הולכת להיות מלחמה ארוכה וממושכת, היא זו שמביאה אותנו לידי המסקנה שעל ציר הזמן צריכים לתת עדיפות כרגע לשחרור חטופים. עכשיו, זה לא אומר שמורידים את הרגל מהגז.
מה זה עדיפות? לתת להם פרס לטרור?
לא, אין פרסים לטרור, אין פרסים לטרור. תראו, אי אפשר לצייר את התמונה בצבעים של שחור ולבן, וזו תמונה דו-ממדית שזה או לנצח את החמאס או להביא את החטופים. החיים יותר מורכבים לזה, זו תמונה שיש בה גם עומק. ולכן אנחנו מבינים שמצד אחד, כדי בכלל לאפשר עסקאות לשחרור חטופים, חייבים ללחוץ על החמאס בכל הכוח להמשיך לקסח להם את הצורה בלשון פשוטה. אבל כשתהיה הזדמנות אמיתית לעסקאות, ייתכן שצריכים לעשות...
תמורת מה? תמורת הפסקת הלחימה?
תראה, אין כזה, אין לנו שום זכות מוסרית לסיים את המלחמה בחמאס עד שאנחנו ממגרים אותו. אין לנו זכות מוסרית לדבר הזה. האם אנחנו צריכים, ייתכן שנגיע למצבים שבהם נצטרך לעשות הפוגות כאלה ואחרות, או לשלם מחירים כאלה ואחרים? התשובה היא שכנראה כן, אבל שוב, אני חושב שתהיה טעות לדבר.
אתה יודע, דרך אגב, בטח שזה טעות, אתה יודע למה? כי דרך אגב הם משתמשים בציטוטים שלך, ראיתי מתן כהנה, בכלי התקשורת העזתים, על מנת לומר, הנה גם מתן כהנה, גם חברי כנסת בישראל אומרים, שאנחנו בדרך לעסקה כוללת של חטופים תמורת הפסקת המלחמה, אז הנה זה עובד.
אני יכול, זה לא להרגיע אותך, אבל אני יכול להגיד לך שהדברים האלה זה הדברים האחרונים שמשפיעים על איך החמאס קובע מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. הדברים הם הרבה יותר מורכבים מזה, אבל אני אומר
בצורה... למה? ראינו גם בחמאס אמרו לא פעם אחת שבעקבות הוויכוח שהיה פה במדינת ישראל, הם ראו שזה הזמן לפתוח במלחמה. אתה זוכר מה היה פה רק לפני שלושה חודשים?
לא רק זה, חבר הכנסת כהנה, הם אומרים לחטופים בווידאו, תגידו את הדברים, תתקפו את נתניהו ותגידו לו להפסיק את המלחמה, בגלל שאחרת החטופים ימותו. זה מה שהם אומרים.
אני מציע לכולנו לא להתייחס לדברים שהחמאס אומר, כי החמאס מפעיל על כולנו לוחמה פסיכולוגית מאוד אפקטיבית, עם כי לא מתוחכמת, ואסור לנו להתרשם ממה שהחמאס אומר. אנחנו צריכים להילחם בחמאס בכל הכוח, להבין שזה אויב שאנחנו לא יכולים להסכים שהוא ימשיך להתקיים, להבין שהמלחמה הזאת תהיה ארוכה, ולהבין שיש לנו יד להחזיר את החטופים.
תגיד, יש לכם דדליין של יציאה מהממשלה? או שאתם...
לא, לא, אין לנו דדליין של יציאה מהממשלה. אני חושב שהשאלה שאנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו זה האם למדינת ישראל עדיף שהמחנה הממלכתי בתוך הממשלה או מחוץ לממשלה. התשובה שאני נותן לעצמי והתשובה שאני שומע מהמון אנשים שאני פוגש ברחבי הארץ, היא ברור שאנחנו צריכים להיות בתוך הממשלה הזו. אנחנו בתוך המלחמה עדיין בדרום, המצב בצפון עדיין לא יציב בכלל, גם ביוש אנחנו על סף התלקחות, ולכן לי לפחות ברור שאנחנו צריכים להיות כרגע בממשלה.
יש לך איזה הבנה מדוע נתניהו מנסה להרחיב את הממשלה כך לפי הדיווחים, לפחות בחדשות 12 אתמול, ולצרף גם את לפיד וליברמן?
אני יודע שמיד הכחישו את זה, ואני אומר לצערי, כי אני חושב שמה שנכון למדינת ישראל זה שהממשלה והקבינט שעוסק במלחמה הזה יהיה רחב ככל האפשר, כי זה ייתן בעיקר...
גם ימין? גם ימין? אתה היית מוכן... רגע, גם ימין? שגם בן גביר וסמוטריץ' יהיו בקבינט?
בסוף, בן גביר וסמוטריץ' בקבינט, אני מזכיר לך, ויש מטבחון מטומטם, אתה נקרא, שמנהל את המלחמה באופן ישיר.
עליו התכוונתי, על המטבחון הזה.
ויש קבינט, תראה, אי אפשר לנהל מלחמה בפורום מדי רחב. ולכן זה בסדר שיש קבינט שבסוף אחראי על הדברים, מקבל את ההחלטות הרחבות, ויש קבינט מצומצם שמנהל את היום-יום של המלחמה. אני חושב שאלוואי, אלוואי ולפיד וליברמן ייכנסו לממשלה, ייכנסו לקבינט הזה, כדי שיהיה כמה שיותר אחדות תוך כדי שאנחנו נלחמים. אגב, אני מאלה שחושבים, שאחרי שהמלחמה תסתיים, ובתאריך מוסכם, לא תאריך שאנחנו מגיעים אליו במאבק חברתי, אלא בתאריך מוסכם, נלך לבחירות, כי אחרי הטרגדיה שהייתה פה, אי אפשר להמשיך כרגיל.
כמה זמן?
ודאי שיהיו בחירות, גם אם הפוליטיקאים לא ירצו, יהיו בחירות.
רגע, בדיוק, אני אסביר גם למה. כי אחרי השנה הנוראית שהייתה פה, שהסתיימה בטרגדיה בסדר גודל תנכי, כל 120 חברי הכנסת צריכים לחזור לציבור ולהגיד, זאת הייתה השנה, כולנו אחראים למה שהיה כאן, תחליטו אם אתם מאמינים בנו או לא.
אבל זה בדקה אחרי המלחמה, זה בשש אחרי המלחמה. אז יש לי עוד שאלה לפני סיום, מה עם הבעיה של העובדים הפלסטינאים?
אתה נותן לי דקה או שאתה רוצה לפתור?
אני נותן לך דקה, לא, אני נותן לך דקה, כי דיון שעליהם הרי אנחנו לא יכולים, אבל תן את עמדתך קודם כל.
תראה, אני אגיד את הדבר הבא, צריכים לזכור שבאים מראשי מערכת הביטחון, שיש עכשיו איזה ספורט לאומי לזלזל ולפתול את כל מה שהם אומרים, אני מציע לכולם להטיל ספק בכל דבר, אבל גם להקדיש תשומת לב רבה לדברים שהם אומרים, והם אומרים שיהודה ושומרון על סף פיצוץ. הם אומרים שכדאי להכניס פועלים, לא כמו שהיה קודם, אולי בגיל יותר מבוגר, תחת ביקורת יותר משמעותית, כדי להקל את הסיר הלחץ שיש שם ביהודה ושומרון, כי עכשיו אנחנו צריכים להחליט בראייה מאוד מאוד מפוקחת, האם אנחנו רוצים זירה שלישית, תוך כדי שאנחנו נלחמים בצפון, ולקראת מלחמה בצפון.
אבל זה מה ששמענו, אבל זה מה ששמענו, אני לא מאמין שאתה אומר את זה, אבל זה מה ששמענו לפני כן, שהחמאס מורתע, כל הזמן שמענו את זה, בראש של עולם.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי, הנה, אתה עכשיו שוב נוקט את העמדה הזו.
מה אני אעשה, מה אני אעשה? אנחנו נכוונו, אתה בעצמך אומר, זה משהו שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום.
כולנו נכוונו ואי אפשר לעבור לסדר היום, רק אני מציע לא לזלזל מעכשיו אוטומטית, הפריורי, בכל דבר שאומרים
מקובל, מקובל, עדיין, אבל אי אפשר לסמוך על הקונספציה הזאת.
אי אפשר לסמוך באופן עיוור, אני מציע לשקול, לכן אני רק, מה שאני בא להגיד זה שלא, שוב, זה לא איזה שחור ולבן שמי שרוצה להכניס פועלים הוא בעד פיגועים, בסדר? בוא נצא מהפרדיגמה הזו, בדיוק. אז עכשיו יש פה עמדות וכדאי לשקול אותם ברצינות, והדבר החשוב זה האם במלחמה אנחנו רוצים עכשיו לפתוח חזית שלישית עצימה, או שאנחנו מבינים שעדיף לנו מה שנקרא פרה פרה.
כן. תגיד, נושא איראן מטריד אותנו הרבה, ואנחנו סובלים ממנו גם ברצועת עזה, גם בצפון, וגם באיומים נוספים כמו החות'ים. מדוע אנחנו לא מטפלים בסוגיה עצמה, בראש התמנון, ומטפלים רק בזרועות שלו?
אז ברור לכולנו שאיראן זה ראש הנחש, ואת ראש הנחש צריך לרוצץ מתישהו, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו כאן לכן או לא, ומה עושים מול איראן. לי ברור.
לא מה עושים, האם אתה חושב שאנחנו צריכים להכריז מלחמה על איראן? היא הכריזה כבר עלינו, היא עושה את זה בפועל, היא עושה את זה כל יום. אנחנו כרגע לא נראה לי במלחמה מול איראן.
אבל למה להכריז? למה אתה רוצה שנכריז?
כי אני רוצה לראות את רשמית, לא הבנתי, הם תוקפים אותנו.
אז אני אומר בצורה, יש דברים שלא כדאי לדבר עליהם, לפעמים מעשים עדיפים מדיבורים.
נכון.
ברור לכולם שאיראן זה ראש הנחש. ואני חושב שלא כדאי להרחיב מעבר לזה.
תגיד, אתה בקשר לסיום?
רגע, עוד מילה, אבל לא יהיה מצב שאנחנו כבר נצטרך לשים את זה על השולחן וכן לדבר על פעולות שאנחנו צריכים, עושים, עשינו?
כולם מדברים על איראן, ואני חושב שלא נכון לדבר על פעולות שעושים או נעשה או עשינו.
תגיד רגע, אבל זה באמת השאלה אם אתה עדיין בקשר עם נפתלי בנט.
אני מבין שאין לי שום סיכוי לסיים ראיון היום בתקשורת ולדבר על נפתלי בנט.
לא, אני שואל אם אתה עדיין בקשר איתו.
ברור שאני בקשר איתו. אתם צריכים להבין, נפתלי הוא חבר שלי מהצוות בסיירת מטכ"ל. זה חברות for lifetime. אנחנו כבר חברים מעל 30 שנה.
אז אמרת לו את דעתך שחבל להדליף מה שקורה באיראן?
מה שאני אומר לנפתלי בשיחות בינינו, יישאר בינינו.
חבר הכנסת מתן כהנה,
תודה רבה לך.
מחנה ממלכתי. שיהיה לכולנו שבת, סוף שבוע שקד ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, בוקר טוב, תודה רבה.
שלום.
עכשיו אנחנו
אומרים שלום ובוקר טוב לחזאי הלאומי, אהרון רבינוביץ'.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך? אורי בץ, למי שלא שם.
בסדר גמור.
חם ביבש.
לא, אז לא, דיברת איתנו.
חם ואופה, למדתם משהו, כל הכבוד.
אבל לא חם, לא חם היום, תשמע, אני הבאתי מייל.
אבל קר ויבש, לא חם, קר ויבש.
קר, אה?
כן, מאוד קר.
אז ביום שישי שבת, שבת ראשון כזה, זה עלייה בטמפרטור, וזה יתחמם לכם. אבל זה לא לעולם חוסן, כי אם בשישי שבת ראשון זה יתחמם, זה אומר שבשני, שלישי, רביעי זה יתקרר. לא זו בלבד, לא זו בלבד רבותיי, אלא שביום שני, נתחיל מיום שלישי אפילו, מיום שלישי ורביעי ירד גשם, וגשם שהוא יהיה לפרקים אפילו חזק. זה ביום שלישי ורביעי.
בגוש דן או במרכז הארץ?
בכל הארץ, כולל עזה.
אוי.
בכל הארץ, בצפון, בדרום, בחרמון ירד שלג, אבל זה לא יעזור לגולשים, כי אסור להיכנס היום לחרמון וכולי וכולי וכולי.
אז בוא נלך למעלות, תן לנו מה הולך לקרות, החל מהיום.
החל מהיום, אז היום זה יהיה סדר גודל של 18 מעלות, 19, אני מדבר על אזור מישור החוף, כן?
כן.
כי בערים תורידו 5 מעלות, תמיד אני אומר 20 מעלות, תורידו 5 מעלות, אז זה יהיה מה שבערים. אז אם אני אומר 20 מעלות אצלכם במישור החוף, אז זה סדר גודל של 18, 19 מחר, 20, 21 ביום שבת וראשון, כלומר, ומין שבת חמימה כזו. לא,
נעימה,
לא
נעימה,
נורא, נעימה, נעימה כן. חמימה ונעימה לטעמי, ואפשר ללכת ולעשות כל מה שאתם רוצים לעשות ביום חמישי, כלומר, אפילו היום, אתם, עננים שישתו בשמיים זה עננים לשם קישוט בלבד, כך זה לא עננים של גשם, לא נושאי גשם ולא כלום.
בקיצור, תשאירו את המטריות בבית.
שישי שבת ראשון, שני, שישי שבת ראשון שני, בלי מטריות, בלי כלום, ואפשר, ויהיה ככה נעים כזה, אבל שלישי, רביעי, חמישי, להוריד שוב את המטריות, ושוב גשם, יפה. ושוב תופות רעמים, ושוב 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 ושוב.
אורי, אתה כרגיל נעמת לנו מאוד.
אז כל טוב ושבת שלום.
תודה רבה, אורי בץ, החזאי הלאומי. ועכשיו אנחנו עוברים לאור החיים הקדוש, כמדי שבוע. הרב צבי ארי אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך.
שלום לך, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב, עם האור החיים.
אנחנו, בהחלט, אנחנו מהאור החיים הקדוש, הוא איתנו, ובפרשת בו, אנחנו נדבר היום על דבר שקורה בנקודה זמן מאוד מאוד קריטית בסיפור. יש לנו את מכת הרבה, ואחרי מכת חושך, ואנחנו פה מתכוננים למכת בכורות, כבר המשק כנפיה שמכת בכורות כבר נשמע ברקע, והנה הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואהרון, והוא רוצה לדבר איתם. ומה הוא אומר להם? הוא נותן להם ציווי. הוא אומר להם ככה, דברו אל כל עדת ישראל למור, ועשור לחודש הזה, ויקחו להם איש זה לבית אבות, זה לבית, ומפרטם את ההלכות של קורבן פסח, וכל מיני הלכות שקשורות וכרוכות בעניין הזה. ובאמת כאן האור החיים הקדוש שואל כמה וכמה שאלות כדרכו, קודם כל מה זה דברו ומה זה למור, לדבר זה לשון קשה, למור זה לשון רכה, אבל מה זה בדיוק הציווי הזה שמגיע עכשיו, ומסביר את זה בכמה דרכים, ומה זה מסביר בדרך דרש, הוא אומר ככה, או בדרך דרש, טבעם להניג את ישראל בהנהגת התורה והמצוות, להודיעם חוקי השם בתורותיו, ולהנהיגם בדרך ישרה, אני חוזר שוב, טבעם להנהיג את ישראל בהנהגת התורה והמצוות, להודיעם חוקי השם בתורותיו, ולהנהיגם בדרך ישרה. ולזה אמר, דברו ואמר למור. יש כאן גם דברו וגם למור. דברו זה הלכות, ולמור, כדי שיהיו מעולים. כן, הוא רוצה לדבר איתם, כדי שישפרו את המעשים שלהם, כדי שיתקדשו, כדי שיתערו, אז זה בדרך של אמירה, בדרך יותר נעימה. אבל מה שרואים כאן זה יסוד עצום. אנחנו נמצאים כאן עכשיו ממש ברגעים מכוננים של עם ישראל. אנחנו באמצע עשרת המכות הולכים לקראת המכה העשירית, המכה הכי קשה, הכי משמעותית, הכי דרמטית. אנחנו נמצאים ממש ככה ברגעי הקצה של הגאולה, כבר מתקרבים ממש לגאולה באופן מעשי. ולכאורה הייתי חושב שנעסוק עכשיו רק בענייני גאולה, נעסוק בכל מיני, אולי להרוז את הדברים, אולי להתרגל ליציאה, אולי להתקדש ולהתאר ולחכות לקראת הגאולה ועוד כל מיני מעשים כאלה יפים ונפלאים. ודווקא כאן הקדוש ברוך הוא עוצר רגע אחד ואומר למשה ואהרון, אני מבקש שעכשיו תלכו מה שנקרא למקום שאתם מוסרים את השיעורים שלכם ותמסרו את השיעור כרגיל. תגידו שיעור בהלכה. לכאורה זה הזמן לשיעור בהלכה, יש כל כך הרבה דברים הרבה יותר מרגשים, הרבה יותר מסעירים, הרבה יותר צבעוניים, משיעור בהלכה, ואומר הקדוש ברוך הוא לא, עכשיו בדיוק הזמן לעסוק בהלכות, להתחזק בהלכות, לשנן את דברי תורה, לשנן את התלמוד, והדבר הזה מלמד אותנו דבר ממש אקטואלי לנו. אנחנו גם היום נמצאים באיזשהו זמן כזה מאוד מאוד מבלבל, מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני מאוד מאוד עצוב, קוראים דברים גדולים כל כך מסביבנו, גם ממש מסביבנו, גם בכל העולם, מי שמסתכל רואה כל כך הרבה גלגלים שמסתובבים לקראת הגאולה, אבל כאן אומר לנו הקדוש ברוך הוא ולמד אותנו, גם בזמנים הכי מרגשים, גם בזמנים שנראה שמוסדי תבל מתרופפים, ומתמוטטים, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים להישאר עם העניין של לימוד התורה, לימוד ההלכות, לשמור את התורה בפשיטות כמו שהייתה, ללכת לשיעור, למסור את השיעור, כל אחד עם הסדרים הקבועים שלו, עם הלימודים הקבועים שלו, בעזרת השם, זה הדבר שיחזיק אותנו חזקים וקיימים, והוא זה שיעזור להכיש את הגאולה. בעזרת השם, בזכות לימוד התורה, קיום המצוות, נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, הרב צבי ארי אדלר, רמב"ם מדרשה חסידית לצעירים בביתר עילית, תודה רבה.
ושבת שלום ומבורך,
בשורות טובות. שמענו לכם ולכל עם ישראל.
ככה לפני סיום, נזכיר לכם שבשבת, י' שבט, הילולת הרשש הקדוש, מי שרוצה להדליק נר, לעלות ליום שישי או משהו כזה.
הרבה הילולות לאחרונה. השבוע היה גם הרבה.
כן, כן.
ברור.
היינו באיזה הילולה.
נכון.
טוב, עוד תוכנית הגיעה לסיומה.
אבל זה טוב, זה טוב שיש אירועים ככה, יש סיבות לשתות קצת לחיים, בתוך כל האווירה הקשה שיש.
איך אפשר לחגוג באווירה כזאת?
בסדר, וגם צריך לחיות, אתה צודק, יש די בין לחגוג לבין, אתה יודע, קצת לחיות.
טוב, אנחנו מאותתים לנו שיש לנו עוד חצי דקה. ינקלי, אם יש לך ככה לסכם את השידור.
רציתי האמת שלדבר איתך על עוד נושא שנדבר עליו שבוע הבא, כי יש עוד קצת זמן. לא, לא נספיק, אבל הבחירות המקומיות שכנראה על פניו הולכות להיות במועדם הפעם, שזה ב-27 לשני, אוטוטו.
נכון.
אז אני מניח שככל שנתקרב לזה, אני מקווה ש... אני מקווה, אתה יודע מה, בוא נגיד לך, אני אופטימי, אני מקווה שנשמור על אחדות.
אתה חושב
שאני חושב שבחירות בימים כאלה, אני הייתי אישית חושב שצריך בכל מקרה לדחות את זה בעוד איזה כמה חודשים, עד אחרי המלחמה, ואולי לעשות בחירות משולבות. מה אתה אומר על זה? כנסת ועיריות ביחד, מה רע?
אתה אומר, אם אפשר לעשות בחירות מוניציפליות, כמו שקבעתם,
אם אפשר, אז אפשר.
אז אפשר גם לעשות ארציות. למה בעצם להגביל את זה? אבל ש...
על זה נדבר בשבוע הבא.
טוב, אנחנו מסיימים תוכנית נוספת.
היה לא לגרב, עבר מדי מהר, איתי, סימן שאתה יודע, דברים טובים נגמרים מהר.
נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, אני הייתי איתי גדסי.
תודה לך, תודה רבה לך, היה לא לגרב, תודה רבה לכם המאזינים, ותודה רבה גם למוטי אלפרין שקפץ לבקר פה.
שיהיה פה גם השבוע הבא.
בהחלט.